בסדר? מאוד בזמן הרשת של את העניין הזה. שבאות חשבון הנפש, אז מה שראינו את המשפטים הראשונים, שמה שהרב אמר פה, חשבון נפש זה דבר שכלי, שאמרנו שזה אומר שהאדם לא עושה חשבון איך התנהג, עשיתי כך, הלכתי פה, הלכתי לשם וכולו, אלא זה שהוא מנסה להבין, קודם כל להגדיר את, ה, את, ה, את המצב שלו, אחר כך לנסות לנתח מה גורם לו לעשות את זה, ולמצוא דרכים לפתור את זה וכן הלאה. זה כל זה כלול במושג של חשבון הנפש. זה אומר, זה במהירות, מאוד חשבון הנפש הוא, שאדם עושה ונותן בשכל על כל ענייני נפשו ושהוא אותו לאלוקים יתברך. אבל ראוי שלא לשכוח, כי אין החשבון מעניין המדמי. כן, זה לא איזה דמיון כזה של הרגשות או כל דברים כאלה, אלא העניין צריך להצטרוף מבורך, לעשות חשבון ממש, חשבון. כמו בכל חומה וידיעה שבעולם אי אפשר להסתם להתאם בה, כי אם כאילו אפשר להתאם עורך ברופינות העיקריות על כל פנים. ואחר כך אוכל להוציא את הולדות חורנות, זאת אומרת, אתה צריך כבר להיות אדם שמבין בתחום הזה, אחרת מה זה יעזור. כלומר, זה שאתה... איך אתה תוכל להתקדם? איך תוכל להתקדם בצורה שכלית ולקדם את עצמך? כן, לתכלית אפשרות לשבולם שחשבו שכל דבר בין צוע הידיעות הדרושות הזה, שתי אמרות חשבות החלטות בלבדו, ואז יוכל לחשוב בהם ולא צריך לחשוב כאילו ככה בשתוקה, כאלה חשבון לחשב חשבונה, כי נמצא זה ספק הדרוש לצורך החשבון, כן, כי כמו שאמרנו, חשבון נפש זה לא שאתה רק עושה מעקב על ההתנהגות שלך, אלא אתה בצורה שכלית מנסה להבין טוב מה גורם לך, ולמצוא, כמו שאמרנו, גם פתרונות איך לצאת מתוך המצב הזה וכו' וכו'. עכשיו, בשביל זה אתה צריך להבין. אמרנו, אתה צריך להבין שלושה דברים. אתה צריך להבין בנפש האדם באופן כללי. אתה צריך להבין בנפש של עצמך. ואתה צריך להבין במגמה של התורה. את המגמות של התורה. האדם יכול לחשוב על כל מיני דברים שהם תיקון, אבל הם לא תיקון, הם תלכול. היא על פי המגמה האמיתית. אז לכן צריך גם את זה. להבין בזה. וכמו שאמרנו, חשבון נפש אפשר לעשות אותו לא כשאדם מתחיל את השייכות לעבודה הפנימית. כמו נמצאים במצב שיש לו, כמו שאמרנו, את ההבנות, את הנפש וכל אופן. אחד השלב הראשון בחוכמה הזאת, כן, בחוכמה של יראת השם, זה קודם כל להבין את המושגים. כן, לברר את המושגים. אחרי שלאט לאט המושגים יותר מבוררים לו, אז הוא יותר מבין לאן לכוון את עצמו. אם אתם זוכרים, תחילת הספר, בהתחלה, כשהוא דיבר מה צריך לברר, ובתחילה הוא דיבר על דברים מאוד מאוד כלליים, כן? אמיתת אמונה, אמיתת הבורא, אמיתת התורה, אמיתת התורה שבעל פה, אמרו את עולה. וכל זה דבר. כן, גם לימוד אמונה באופן כללי, שזה בעצם כל הבירורים שהוא הציג אותה בקודם, הם מאוד עוזרים כדי להבין את הכיוון שאליו אנחנו צריכים לחתור במהלך ההשתלמות וההתפתחות והעבודה שלנו. והנה נראה שיש טעות מצויה בקו הבני אדם, שכל דבר מקרי נתפס הוא כעצמי, וזהו עניין היצר ה... וזה הדבר רגיל, שאחרי מרוח זו נציבון הלב שבאמת יישר אחרי על פי רצון הבורא יתברך. לראותה עד כמה רחקה מדרך הקודש תחילה שתהיה פצציה בערך הלב. כן, זאת אומרת, אומר פה הרב, יש הרבה פעמים דברים שאנחנו, הם לא עצמיים לנו, ואנחנו תופסים אותם כאילו זה דבר מהותי וכו'. כן, אומר הרב, זה שהופכים את הדבר ה... הלא עצמי, להיות דבר עצמי, הדבר בקרי להיות דבר עצמי, זה יצר, עליו זה יצר. איזה בו מן אדם מתייש, כי הוא רואה את עצמו שאין לו סיכוי ואין אפשרות לתיקון וכו'. אז אומר פה הרב, כן מצוי בזה שכשאדם אדם עושה חשבון עם עצמו וכן מתרדד אצלו יותר הרצון להשתייך אל... אל דבר יותר נכון, יותר אמיתי, אז יש לו איזשהו עיצבון שנוצר מזה. הוא מסתכל על המצב של עצמו, יחסית לרצוי, ורואה פער, זה מעציב אותו.
איזה דבר אפשר להגדיר כעצמי ולא כמקרי יחס עליו?
תלוי מה, תראה, אם אתה תגיד שיש רע עצמית, זה דבר שהוא לא נכון. אבל יש דברים שהם כן תכונה קבועה. זאת אומרת, יש אדם, יש לו אופי מסוים. זה לא יש רע או טוב, זה האופי. כן, הוא בן אדם דינמי, אופי הוא דינמי. יש לזה תופעות חיוביות לדינמי, תופעות לוואי, לא חיוביות. זה אני לא מצפר לו שיחשוב שזה דבר שהוא מקרי. עכשיו אתה חייג לדעת, עכשיו זה בדיוק החשבון, החשבון זה קודם כל להבין איזה דברים חיוביים יש בזה, דברים שליליים יש בזה, אחר כך בדברים השליליים מה אני רוצה לעשות, אני רוצה למה לעשות, להתמודד איתם, יש אפשרות להתמודד איתם, אולי אין אפשרות להתמודד איתם, ואם אין, אז בואו ננסה להבין איך אנחנו כן בכל אופן מתעלים אותם לדבר חיובי. עכשיו לפעמים זה חלק מה שאמרנו, זה החוכמה הזאת, כמו שאמרנו, חוכמת הבנת הנפש באופן כללי והבנת הנפש של עצמך מאוד 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 חשוב, כי הרבה פעמים אנשים לוקחים לעצמם כל מיני מודלים כאלה שהם רואים אותם כמודלים לחיקוי, וזה לא מתאים להם, זה סתם, זה יערוס אותך, ובשביל מה אתה צריך להיות כזה? מה רע באיפה שאתה? עכשיו הוא לא מספיק חכם כדי, לא יודע, אני איך הוא מעריץ את הדמות שיש להם, למד את זה לתלמיד חכם מסוים, ויש לו תכונות שהן אופי מסוים. ומי אמר, ש... אבל לא, נכון, למדת את לו תורה, אבל אתה צריך לדעת איך... איך להבין שהתורה הזאת היא יכולה להיות גם בנפשות שונות. היא לא חייבת להיראות כמו שהיא נראית אצלו מבחינת האופן שבו היא משפיעה על הנפש. ורק הלימוד והכיוון והתוכן, אז כן, אבל מבחינת האופן של הביטוי שלה בנפש, יכול להיות שבנפש של הרב שלמדת ממנו התבטאת באופן מסוים, בנפש שלה התבטאת באופן אחר, זאת אומרת שזה את החוכמה של הבנה. יכול להיות שדברים מסוימים כן נכון לראות דמיון. אז זה השכל, זה החוכמה שדיברנו עליה מקודם. זאת אומרת, בלי חוכמה והבנה בעניינים האלה, אז אדם מועד לטעויות והוא לא באמת יכול להתקדם בצורה נכונה עם עצמו. וחלק מהטעויות שעושים, זה אומר רב, זה הנקודה הזאת. כן, הנקודה הזאת שאנחנו הופכים דברים שהם לא עצמיים, להיות כאילו דברים עצמיים, ואז בעצם זה אדם מתייש. אז זה נכון שגם בלי הטעות הזאת, עצם זה שאתה תמצא פער בין המצוי לרצוי, אתה תרגיש קצת עיצבון אצל עצמך. ירח עלה וכל זה, אבל בי שאינו טוב בעצמו, זה לא דבר טוב. בכל מקום, מקרה נולד מבירור החוכמה והאידאה של חשבון הנפש, וגורם שמצד שירות הנפש להפק בין אלה ההפסדים, שהם החולשה והבושת העודפת ובקושי כבר נעצרון ורוח עליהם, יהיו אלה להלים עוררים מוחזקים יותר לדרך הטובה והישרה. כן? זאת אומרת, למרות שזה לא דבר טוב עצם זה שאדם יש לו עיצבון, כן? ירח הלב זה הכוונה, זה מין קניעה כזאת, אבל לא קניעה חיובית. קניעה כי הוא קצת מדוקה מעצמו. אז נכון, זה לא טוב בעצמו, אבל כיוון שזה נולד מהחשבון נפש שהוא עשה, כן? אז זה שעכשיו אתה מרגיש עיצבון, אז העיצבון הוא תולדה מזה שהנפש מנסה לפלוט מעצמה את את הדברים האלו. כשמצד שירות הלב להרחיק מן ההפסדים שהם החולשה והבושת העודפת מכל שקונה עיצבון ורוח הלב, רוח הלב השלילי, כן? יהיו אלה לה... שלום. כן, ברוך השם, אני פשוט באמצע השיעור, אני אחזור אליך של זה. יאללה, כל טוב. אם יש איזה חתן, אם אני לא יודע,
אני לא יודע. אחרת שאת חתן?
טוב. יהיו אל אלה למעוררים ומחזיקים יותר אל הדרך הטובה והישרה. כן. כן.
הדבר הזה לא יכול להיגרם אם האדם לא עשה חשבון נפש? הוא מצבון כ...
לא, מצבון הוא יכול להיות כתצור לזרנית למשתת עצמה, גם בלי החשבון היא מרגישה את זה. כמו כל מיני דברים ש... פתאום אדם רוצה את עצמו קצת עם מצבון, אז הוא לא שולם הזה. אז הוא שעבר עליו חוויות שהן לא מקולקלות. וגם בלי שעשה את החשבון, הנפש הרגישה את זה. ואז כתצור מזה נוצר היצבון הזה. זה מה שהוא אומר. זה דברים שמחזיקים אל הדרך הטובה והישרה. כי הנפש הולכת בטוב ויושר בדרך השם יתברך, לא תחלות, לא תחלש, תחבור עוז והדר. כן, אם אדם הולך בדרך הנכונה, אז הוא, יש בו עוצמות. לא תתבייש, רק תרומם בקרן בכבוד אשר יתרה במילוא הכל שיתעלם. היא לא מתבייש בעצמה, הרי יש חשה הרוממות, חשה את המעלה, את החשיבות. לא תתעצב, כי חדווה השם מעוזה, ולא חדווה, כי מגדר עושה השם, לצדיק מתח מתומו. כשאדם הוא נמצא במצב, מתוקן, הוא הולך בדרך הישרה, שמתם לב, הוא מדבר על ארבע תופעות. חולשה, לא תחלש, לא תתבייש, לא תתעצב ולא ירח לבבה. אבל הניגשים אל דרך השם יתברך, ורצונם ללכת באורחות חובות הלב ולא תלמוד הקודם למעשה, כן, זאת אומרת בלי שהם בנו את עצמם בפרט הידיעות הנדרשות יתרו בהלכה הזאת ולא במה כי החושב היצבון זהו מעצם החשבון הנפשי והירה צרופה. כן, מה הם יחשבו? הם יגידו, הנה תראה את זה שאני קצת בן אדם מתוחדך, זה ירד שמיים, הוא קצת בדיכאון, זה ירד שמיים. אם אתה בן אדם עוצמתי, מאמין בעצמו, זה רחוק מאלוקים. ככה זה הסטריאוטיפ. כן? זה, למה זה קורה? זה אנשים שלא למדו מספיק. לא הבינו מה המגמה של הקדוש ברוך הוא. לא הבינו איך הנפש צריכה להיות. לא הבינו מה זה בריאות נפשית. לא למדו. אז זה עיוותים. זה דוגמה של עיוות של אדם שחושב, זה מה שאומר מקודם, שמחליף את המקרי לעצמי. כן? הוא חושב שזה נכון שבהתחלה עם חשבון נפש מתלווה איזשהו יצבון גלל הפער בין המצוי לרצוי, אבל להפוך את זה להיות אידיאל. זה הדבר הטוב, להפך, הרי נפש בריאה דוחה את התחושות האלה. כן.
למה רב מתכוון מקודם שהוא אמר לצדיק מתהלך בתומו? מה זה ההליכה בתמימות הזו?
בתומו, ביושר, תומו, זה הכוונה עם השלמות האלוהית.
הכוונה שאין לו בעבודה שלו, אין לו כיפופים ו...
לא, הוא כבר בטלם, הוא כבר בטלם. הוא אדם שכבר בטלם.
אין לו כבישה?
גם אם, כן, זה כבר אחרי הכבישה הזה שתמיד תחושה חיובית. גם לפני כן, עצב זה שאדם כבר מצא את הדרך, הוא יודע שהוא צועד נכון, וחיים כבר מכוונים לדבר אמיתי. הוא לא מתבלבל, מסתפק, לא ספקות.
יש לו כבישה ברמה שלו.
כן, אבל גם אם יש כבישה, אם אדם כבר צועד באיזשהו תלם, באיזשהו דף ישר, אז הוא חש עוצמה. כן.
בסופו של דבר, באמת יש את התחושה הזאת של הפער.
זה מה שהוא אומר. אז נכון, אז זה גורם לך יצבון, אבל היצבון הזה, זה לא הדבר שאתה צריך להחזיק ממנו, שהוא התכלית. הוא התופעת לוואי מהדרך.
אבל תמיד יקיים את הדרך.
כשאתה מגיע ליושר, זה מה שאומר.
מה, לא תמיד אתה מרגיש את הפער בין הרצוי
למצוי? לא, בצורה של יצבון. בצורה של צער, לא בצורה של יצבון. אבל הנפש לא תקובל עליו לסבר פנים יפות. משהו נגד חוקה. על כן יערכו כדורנית ולא יוסיפו עבודה וחוכמה. כן, מה שיקרה, הם ילכו כדורנית בשחור, כן, קודר. ילכו קודרים, כן, עם איזה יצבון, עם איזה כעסים כאלה, וזה לא מוסיף להם להתפתח. אלו שטעו לחשוב שהסגנון הזה המלא עיצבון, המלא זה, זה כאילו הידיעה, זה עיר השמיים. אז אני אומר, עמל הקריב תיאגעי מה שלא זה לך את הליר. אז הוא עמל, אבל בגלל שהוא לא רכש את המושגים, כן, של, כמו שאמרנו, מה זה הנפש, מה זה הנפש שלך, מה אתה עושה, בוא רוצה מאיתנו, כן, לא מלם, לא למד את זה. הוא, על פי הדמיון שלו, הוא רואה כל מיני דברים, דמיין שזה נקרא התפתחות. והוא מוביל את עצמו ומתאמץ, אבל לא בכיוון. על כן, ראוי לשנה ללמוד אולי על שורשי היראה, על פי אומרים דברי חז"ל. כן? מה אומר פה הרב? צריך לברר את המושגים. כן? אז תבין יראת השם, להבין מה זה, מה זה יראת שמיים. כן, תשאל את עצמך מה זה. מה האידיאל, למה זה צריך להיות דווקא באופן הזה? מה קורה לאדם שהוא לא כזה? אז מה זה יראת עונש? מה? איך חיים זה? בקיצור, זה הרבה ברורים שצריך לעשות. על פי עומד דברי חז"ל, וחשוב מאוד, השכל הישר שחלם שיברך את האדם. למה זה חשוב מאוד? כי דברי חז"ל יש בהם עמקות גדולה, והרבה פעמים שעומדים אותם כפשוטם לא מבינים את מה שחז"ל כתוב, כמו שהרמב"ם מרח וזה בהקדמה של הפרק חלק. זה כפשוט גדולה, אגב את הדברים האלו שהם כתבו אותם בצורה גם תמציתית, וגם הרבה פעמים הם הסתירו את הדבר האמיתי באיזה מלל שכשאתה תבין אותו רק כפשוטו, זה ממש ממש לא בכיוון של מה שהם רוצים. והשכל הישר חלן שיש בהרתעת דלת חוש פתעת תורה שאנו דנים בפרטי נמצאות השכל הישר ועל כך. חצר אפי את השכל הישר. מה שנראה לך לא הגיוני ולא סביר, אז תעמיק ותנסה להבין מה הם אמרו. אז אי אפשר להבין את זה כפשוטו. אך לא יסמוך על בינת עצמו, מצד שני. לא יסמוך על בינת עצמו, להגיע עד עומק פרטי מעמקי חוכמת הנפש, מצד אחד בתמוד העבודה. כמו שאמרנו, להבין את נפש האדם, אז תסמוך על מה שאתה מצליח להבין בכוח עצמך. ועל אחת כמה וכמה מצדיעה שני, הוא, כן, החוכמה האלוקית מעניינה הנהגה הכוללת, כמו שאמרנו, להבין את המגמה של השם. כן, שפה זה ודאי, אתה לא יכול לסמוך רק על השכל שלך, אתה יכול לסמוך בעולם וכולו, אתה צריך ללמוד, כן, דברי חז"ל, ראשונים, אחרונים, שרבו רק דבור השם, אבל בכל מקום לא אישה כזו חוכמה מלבד על לגמרי. לא אישה, כן? לא השקיע. אתה לא יכול חוכמה לב האדם לגמרי משענו על חז"ל, כן, כאשר הוא משען על דברי חז"ל וחוקו עומק דבריהם ועל פי מסילתם הרבה, יסיק בשכלו לבדו, גם כן. זאת אומרת, בקבל שכלו לבדו, בקבל של הרב, זה לא עוזרים דווקא תשכם אותם ממישהו אחר. וכמו שהוא כבר אמר, היה שמחוכמה בסופו של דבר, גם אם מישהו אחר יעזור לך, יפתור לך פתחים, בסופו של דבר, ההבנה האמיתית של עומקי הדברים, בגלל העמקות שלהם, היא תלויה רק באדם, במה שהוא יתעמק ויתעמק להבין. וזה הדרך. כן, זאת אומרת, הדרך צריכה להיות בזה שהעניינים רוחניים מבוארים, למד דברים, ולאט לאט התאונה מתחילה להצטייר לו, תחיל להבין מה זה עם ישראל, מה זה אדם ישראל, איך הוא בנוי, מה זה בין אלוהים גוי. כל השאלות האלה הן שאלות מאוד חשובות. הן לא שאלות פילוסופיות מנותקות מהנקודה שאנחנו מדברים עליה, כי לדוגמה, הוא אומר, בגלל שאני אדם ישראל, אני צריך ללמוד רק תורה. וזה מה שיזמין את הנפש שלי, אבל יכול להיות שהוא בנפש שלו צריך הזנה גם של חוכמה. עסק בזה. לא מתור מקצוע כשמתפרנס. בתור משהו שמתאים לנפש, לבני הנפשי שלו. כמו שכותב ספרות התורה של אנשים שצריכים חוכמות מסוימות כדי להשלים את הנפש. הוא אומר, לא, מה החוכמות זה של הכוהים, זה אנחנו ישראלים, אסור לו למד. אז תראה, אתה רוצה לא ראשונים, תבין איך הם התייחסו לחוכמה. תלמד גם דברי האחרונים, אז תלהבין גם למה הם התנגדו להתעסקות הזאת. ואז מתוך זה תלך לתמונה שלמה יותר. של מה הכיוון הנכון והרצוי. ובתוך זה אתה תגיד לצלך בצורה נכונה. כן, מתחת זה ביחס להרבה הרבה עניינים שקשורים הרגעת החיים של האדם, שהרבה פעמים צריכים שהיא הבנה בנושאים כלליים, ומדוך זה אדם ידע להנחל את עצמו לנו. כן, לקח את עצמו למצבים של התפתחות והתקדמות, ולא להפך מזה. ככה זה כשלא לומדים את הדברים, והולכים רק על פי איזה שהם דמיונות ועניינים האלה. כן. הקיצור, מה הוא אומר בעצם במילים שלנו, שאי אפשר באמת לעבוד, אני אגיד במילים שלי עם המסקנה שלי מסליף את זה, אי אפשר באמת לעבוד עבודה אמיתית, עם חשבון נפשי, משמעותי, שאדם שהוא קדם בעצמו, בלי שהוא למד כמה שנים קדות. תורה וחוכמת הנפש, ומתוך זה הוא יכול להתקדם. כן, הלאה. אגב, זה רואים את זה בחוש. כל מי שהוא לא מספיק עושר ועומק וכו', הוא תוך יומיים שלושה, הוא אין לו לאן לצאת. דורך במקום. הוא לא מספיק רחב ועמוק כדי לדעת להיות מבין מה הוא זקוק, ולהבין גם דברים בצורה, כן, והרבה פעמים צריך להבין דברים בצורה מורכבת ולא בצורה פשטנית. כמו אדם שחי לא מתוך מושגים רחבים ועמוקים של חוכמה. צריך הרבה פעמים להבין שדברים הם לא כמו שהם נראים בחיצוניות. כן, אז זה השלב הראשון, להבין את נקרא לזה ככה, את הרקע הנדרש כדי שאדם יהיה מוכשר להתפתח מתוך חשבון נפשי. כן, עכשיו, פה אנחנו בפסקה ב', חשבון הנפש זה יום המעשה. איך צריך לראות חשבון הנפש? בחובות הלבבות, פרק א', משאר חשבון הנפש, אמר שכבר הוזרנו על חשבון הנפש. שמה זה חשבון הנפש? שהוא ההשתדלות בינו לבין שכלו, במה שיש עליו מהחובות, מהכתוב האמור, והדעת היום בשבות הלבבך, כי השם הוא האלוהים, בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד. כן. חובות הלבבות, כן, כותב שכבר הוזרנו על חשבון הנפש. מה זה חשבון הנפש? זה להשתדל בינו לבין שכלו, הכוונה להתבונן בשכל, ולהתבונן מה נדרש ממנו. עכשיו הוא לא מתכוון להגיד לגבי לימוד הלכה. הנה, מה זה השביתה? בוא נראה את ההלכות, זה מה שנראה שביתה. אלא בוודאי הוא מתכוון בחובות הלב. כן? זאת אומרת, לא בחובות האיברים, שזה תימד הלכה, אתה יודע את חובות האיברים. חובות הלב זה כבר מים שאין להם סוף, שכדי להתפתח בהם, להתקדם בהם, אתה צריך להתבונן. כן? באופן אישי, עם עצמו, פנימיותו. והכוונה, אף על פי שעניין החשבון יוצא הרבה למעשים, ולכאורה אין בפסוק זכר למעשים. כדי של השבת הלב, ידיעה, אין זכר למעשים. אומנם מה שאמר בשמיים מעל הארץ מתחת, אמר, כי כבר שמתברך אין עוד מלבטו בשמיים ובארץ. הנה מצד משהו בשמיים אין עוד, ראוי שכל עיני השכל לחורק במען כבודו. מצד משהו בארץ אין עוד החיוב שכל עיני המעשים ארצי לחורק למען כבודו. זאת אומרת, אומר פרה, בפסוק הזה רמוז שכל מה שכלול בחיים האנושיים בין הצדדים הרוחניים, שזה ענייני השכל בשמיים, ובין הצדדים המעשיים, צריכים להיות הכל מכוונים לרדמה של האידיאל העברי. וזה באמת הוא דבר גדול שצריך לאדם להתיישב על זה. כן, זאת אומרת, איך הוא מכוון את החיים שלו לאידיאל הזה? כי לפעמים, מצד הציצו בעיוניות ורגיש כבוד השם ברך מעט. לפתו לבוא כי זולת הזדולות הרי בין עבודה חד ושלום. ובאמת, צריך לעקור רעיון זה מן הלב כי הוא מפסיד בינו. כן, זאת אומרת, מה קורה? אומר הרב, לפעמים כשאדם נכנס ככה לתוך עבודה פנימית, ואז הוא מתחיל להרגיש, לא זה להרגיש כבוד השם, כבר הוא מרגיש קשר אל ה... קשר ברגש, הוא מרגיש כפשוט, הוא מרגיש קשר אל האידיאל הזה. ואז נדמה לו שעיקר עניין העבודה זה הרגשות האלה, זה נקרא התגלות הלב. התגלות הלב זה רגש. זה עיקר העניין. אבל זה כמובן דבר שהוא מקלקל מאוד. כבר שעיקר העניין זה לא ההתרגשות הזאת, עיקר העניין זה הרגשות הפנימיות, לא הרגשות החיצוניות האלה. המחשבות הפנימיות. האמת דבר כי אין צריך אדם להשיך עיניו לאחורה. כן, זאת אומרת, אדם להשיך עיניו לאחורה, זה הכוונה שהוא לא מתייחס למה שהוא מצליח להשיג. ומה שהוא משאר בכבוד קולו, ידבר דבר כזו שנסגר. מה שהסתקת, דבר גדול. בכל מקום כל פרטי המעשים ותלמוד תורה וחוד תשובות, שיש קודשי עבורי דבר אחר, הם בעיקר העבודה. זאת אומרת, אבל צריך לזכור, כן, שלמרות שמה שאתה מצליח להשיג, העניין המאוד מאוד מרכזי בחיים של אדם ישראל, זה לימוד תורה וקיום מצוות. זה קודשי עבורי, אשר קיצרנו אותם בטבעם. והתורה יש בה קדושה של דבר השם. סליחה, יום אחד. ותראה מה, בקיום המצוות, בלימוד תורה, זה לא מרגיש בהם איזושהי התעלות, איזושהי מרגשות. אני עושה את זה, אבל אני לא מרגיש את הקדושה בזה. אבל מה זאת, בסוג מסוים של מחשבות שמראות אותי להרגיש יראת שמיים וכולו, זה הדבר שמבחינתי, זה הקרבת אלוקים. אז אומר הרב, זה לא נכון, צריך להבין. שהמצוות שהן קדושת הגוף והתורה שהיא קדושת השכל זה עיקר העבודה, ואפילו שלא מרגיש בהם התגלות לב, כן, הוא לא מרגיש את הקדושה שלך, הוא עושה את זה, הוא מבין שזה חשוב, אבל זה מבחינתו יפש מבחינת רגש. הוא רק מי שעוד לא הורגל ולא תלש דווקא ברצורי דברה, הוא היה רב רק בהתחלה, אבל אחר שיזכה להתדבק עצמו בשל קודשו, כן, שם השם, זה הכוונה לקשר, קשר גדול למציאות של השם. תכף כשיתחיל לעשות דבר שהוא רוצה להתברך, כן, אחרי שאדם כבר מקדש לעצמו, אז ברגע שהוא עושה משהו שהוא רצון השם, שכל היום יש כבר חומות יום, כי דרכים להשגת רצונו של השם. כן, הרי כל האידיאל, רצון השם זה אידיאל הכי עליון שאנחנו יכולים להיות קשורים אליו. אז כל החוכמה, כל המחקרים, הכל בסופו של דבר, הערך העצמי של כל אלה זה במידה שאנחנו מצליחים לתפוס אלה שהם מושגים שקשורים לאידיאליות של רצון השם. כיוון שעשו את רצונו של השם, מה הדמות נערוך למעלה זו? כן? זאת אומרת, שוב, מתי אדם יש לו את התובנה הזאת? אחרי שהוא כבר התפתח. נכון? אז בהתחלה זה נראה היבש. אמרו לך, אתה מגיע לישיבה, הוא שם עוד שם תלמד, שלושה סדרים ביום, כך תדבר, תתחיל ללמוד, כך מסכת בו במציע, תתחיל. זאת אומרת, צריך איפה פה, מה זה רוחניות, אין פה שום דבר, זה הכל שכל יבש. הרי אומרים לך גם, תראה, גם תקיים את המצוות, וזה הדברים החשובים. אדם חפש אבל איזשהו ריגוש, איזשהו משהו שהוא ריגיש. זה אומר פה הרב, אם אתה תעבוד ככה, אז נכון, בהתחלה זה יהיה יבש, אבל לאט לאט מה שיקרה, בגלל קדושת התורה, שזה דבר עוצמתי בגללך לשאת המצוות, מתחילה להיווצר את הערב פלימי. ברגע שתתחיל להיווצר את הערב פלימי, אתה כבר תחוש את הקדושה שיש בלימוד תורה ומצוות, ואז זה יהפך להיות משהו עם חיוניות. אבל צריך, איך נגדיר את הדבר הזה? לשבור את הקרח. צריך לשבור את הקרח. אנחנו בהתחלה באמת אטומים, יש אטימות. ובגלל האטימות הזאת אנחנו לא מתחילים להרגיש את זה. את הבושה הזאת. אבל כששורים את הקרח הזה, כשהאטימות מתפוגגת, כשממיסים אותה, אז כמו שאומר פה הרב, אתה מתחיל לחוש שכל מה שאתה עושה וכל מה שאתה לומד וכל מה שאתה מתחיל להבין שהוא קשור לרצון של השם, שהוא דבר הכי נגב שקיים במציאות, יעורר אצלך איזשהו רגש, איזשהו שמחה בזה, איזושהי התרגשות מהעניין הזה. והכל הוא על פי החשבון שגם בארץ מתחת אין כל מיני דבר. גם בארץ, הכוונה גם בקומה הבסיסית של החיים, במקומה המעשית של החיים, אידיאל האלוהי מתממש בתוך המציאות, זה המצוות, וידע שהתורה נדבר כל דבר טוב. כל דבר שהוא טוב, כל דבר שהוא תיקון, כולל בדברים המעשיים, זה המגמה של השם. וכל דבר רע הוא מריגה ממש. כל דבר רע מריגה ממש. והסתכל. מה זה מריגה ממש? כי הוא הפוך מהרצון של השם. שוב, מתי אדם מצליח לתפוס את זה? באופן הזה, כשהוא מצליח להכיר בהכרות פנימיות את האידיאליות של רצון השם. זה לא כמו ההוא שבתחילת הדרך אמר, מה זה נעשה מצוות, זה מעשים יבשים. אבל תורה זה שכל כזה, זה חשבונות בשכל, זה לא, זה הכל מיובש. זה נכון, זה היה בהתחלה, כשהיה בו עתימות. אבל אחר כך דרך זה שהתורה השפיעה עליו, והשתרשה בו, והמצוות קידשו את הגוף שלו, אז משהו נסדק ב, כן, ב, בעורלה האותמת הזו. ואז מתחיל להיווצר הרגשה פלילית באידיאליות של רצון השם. ואז כמה שאדם מבין שרצון השם זה האידיאל האמיתי, סוף שמנוגד רצון השם, כן, זה מרידה ממש, והסתכל. כי כל מה שאין לנו עושים לרצון אדם נכבד איננו כי מצד פיווית רצון, לא מצד גופו. ואם כן, אפשר לעשות לו דבר קטן נגד רצון אדם כל, שכל כך לא יבוא רק רצונו הגדול, להתברך שמו. אז כל זה הרב משה. הוא אומר לך, תקל על אדם מכובד שאתה מכבד אותו מתוך כך אתה לא רוצה לעשות בניגוד רצונו של אותו אדם. כן? עכשיו כשאתה אומר אני רוצה לעשות את ה, כן, כמו שהאדם הגדול הזה רוצה, אני מאוד מכבד אותו, אני לא רוצה לעשות בניגוד לרצונו, אז מה חשוב לך באמת? כן, לא חשוב לך שאתה לא תזיק לו בגוף שלו, אלא כן, זה לא הנקודה הזאת, הנקודה החשובה לך זה שאתה חשוב לך הרצון שלו. כלומר, בגלל שאתה תופס אותו כאדם שהוא בעל מעלה, אז אתה אומר, זה רצונות שלו חשובים. ואם הוא רוצה משהו מסוים, כן, אז זה הדבר המשמעותי. אז מה הערך במה שאתה עושה? אתה לא צריך עכשיו למצוא כל מיני דברים חיצוניים שהם הערך של מה שאתה עושה. כן, זה הכוונה מצד גופו. אתה לא צריך למצוא דברים חיצוניים שהם הערך של מה שאתה עושה. זאת אומרת, עצם זה שאני עושה מעשה שיש בו משמעות של הפקת הרצון, כן, רוצה לפועל של הרצון של האדם הגדול הזה, זה כבר הערך. אני לא צריך לחפש עכשיו כל מיני דברים חיצוניים שבהם מתגלה הערך של הדבר. זאת אומרת, רב, זה בדיוק אותו עניין דרך רצון השם. אל תחפש את הריגוש החיצוני. עד לחפש את זה. תבין שכשעושים רצון השם, עושים את הדבר הכי אידיאלי. כמו שאמר, בהתחלה אתה לא תבין את זה. כי יש בנו עתימות, אבל לאט לאט אתה תצליח לתפוס את האידיאליות האינסופית שיש ברצון האלוהי. כן? ומתוך כך, יקר בעיניך עצם עשיית רצון השם. לא צריך לחפש איזשהו משהו אחר מלבד בדבר הזה. שכל חיי העולמים הוא רק דבר גדול תתברך שמו. יש משפט שחזור להישמר על עצמו, שכל מה שהוא רוצה בחיים זה לעשות רצון השם. כל הדתיים אבל זה מדרגת השם. כי אם אתה מגיע להכרה משהו שאפשר בכלל להשוות אותו לדבר שזה הכר הפנימי, ואז אין חשוב לומר בחיים כל מה שאתה משווה לזה הוא חסר משמעות. ונניח אתה אומר הדבר הזה הוא חשוב, חשוב כי יש בו גימא דן, אבל ברגע שזה קורא שזה נראה שזה לא רצון השם, אם הוא כלול ברצון השם, כן, עכשיו זה לא משנה אם זה דבר חומרי או דבר רוחני, כן, דבר חומרי, אדם הולך ללמוד מקצוע, אבל אחרי הבן רואים שהוא עשה, זה כלול, זה מה שקדוש פורצה ממנו, כן, כי הוא המקצוע שהוא לומד, יש דברים חיוביים שמועילים לעולם, והוא פר עם עצמו את התכונה שלו, את הכישרונות שלו, את הציות שלו, והתברר שזה מה שהוא צריך לעשות. אם הוא מתחבר לזה מתוך זה שזה רצון השם, אז המקצוע הזה שהוא לומד לכם כשהוא יתעסק בו, זה הופך להיות אידיאל עצום. עכשיו, אם נניח הוא ימצא בזה כל מיני יתרונות, זה מועיל העולם פה, מועיל זה, אבל הוא יודע, זה לא מה שאנחנו רוצים ממנו. אנחנו רוצים ממנו כל דבר אחר. כל היתרונות שהוא ימצא בדבר הזה, הם דברים חיובים ממנו. גם ביחס לעולם וגם אבל הוא לקח איזשהו עיסוק ומקצוע מאוד מועיל, כן, לא יודע מה, הוא רופא מועיל לעולם, אבל הוא בתוך תוכו אומר זה לא מספיק שחוצים, וזה כבר הופך להיות חסר משמעות יחסית, הוא מוקד מזה את המשמעות, זה כשמבינים מה זה באמת רצון השם, אבל כשלא מבינים מה זה רצון השם אז אדם אומר, אני יודע שאלוקים רוצה ממני משהו אחר, אבל אני מבין שזה דברים קשורים, לכן אני מעדיף את זה. זאת אומרת, הוא לא יצטרך להגיע להכרה פנימית מה זה רצון השם. עכשיו, כל פעם שהחיים של האדם, כל זמן שהחיים של האדם כוללים עבירות, אפילו שהם לא בזרות, הם אפילו ברמת הנקיות, כן, כל העבירות בניגוד לרצון השם, ואדם ככה ממשיך לחיות את החיים והוא אדיש כלפי זה, וזה לא אכפת לו שככה החיים שלו קולים את העניינים האלה, אז זה אומר שאין לו הבנה מה זה רצון השם. זה בהכרח, כי אם הייתה לו הבנה זה רצון השם, אז הוא לא היה מסוגל לעשות את העבירה הזאת. עכשיו נכון, יכול להיות שזה לוקח זמן להשתחרר מכל ההרגלים המגונים ומכל המידות המקולקלות וכו', אבל השאלה כמה אתה מוטרד לי, כלומר כמה זה מטריד אותך, זה שהחיים שלך הם לא מטריד רצון השם. אז נכון שעדיין לא תיקנת, אבל עצם זה שאתה בא להכרה שהעובדה שהחיים שלך לא מותאמים לרצון השם, זאת אומרת שאתה בבעיה, עצם זה שאתה בא להכרה כזאת, זה כבר התחלה של הבנה מה זה רצון השם. כי אם הוא לא היה מבין, אז הוא נשאר אדיש. טוב, בסדר, מה אתה רוצה, זה מה יש. כן, או שהיה עושה כל מיני השוואות חיצוניות, זה מה, שבאופן יחסי הוא יותר טוב. מה קשור היחסיות? דבר אמיתי, שאליו צריך לחתור. אתה מבין שזה האמת? או שאתה לא מצליח להבין את זה, ואתה לא מצליח להבין את זה, שאתה עדיין עתום. יש עדיין עתיד. ואחרי זה רואים עוד צדיקים, היו כל מיני סיפורים הצדיקים לתירום של אנשים שלא ירפו מעצמם בצביעה שלהם לנסות רצון השם. אבל זה אצל הצדיקים זה לא רק מדרגה של הנקיות, אצלהם זה הופך להיות כבר משהו שהוא מעל הדבר הזה, זה עבודה עוד יותר משותכת, כי במה שכלול בכל המצוות שכולם מחויבים, אז אתה אומר בסדר, פה קל לי לבחון מה כשבור רוצה ואיפה אני ואיפה מה שכשבור רוצה, כי זה כשבור רוצה שאני לא אדבר על הקשר, לא יכעס, אני יודע מה, לא עבד את הזמן של המעסיק בעבודה, אז זה כסף, אז מה אני עושה טלפונים בעבודה, זה אומר את זה. אז זה אתה מבין, כי זה ברור, כי זה כלול במצוות, אבל אם לא יותר גבוהות מזה, אז כבר אין לך פה איזשהו שולחן ערוך שאתה תוכל להגיד, הנה אני לא עושה רצון השם ואני צריך עכשיו לשאול את הדבר, זה כבר לא כך. אבל מאידך, למרות שאין לך פה איזה שולחן ערוך שיגיד לך שהקדוש ברוך הוא רוצה את זה או לא רוצה את זה, ברור לך ברור לך שגם מעבר למה שכתוב שם, יש דברים שקדוש ברוך הוא לא רוצה ממך. למרות שאתה כבר מקיים את כל מה שכתוב בשמה. תשאו איזה משימה זה. במדרגות האלה. עכשיו, איך פועלים במדרגות האלה? אז במדרגות האלה צריך להיות כבר, כן, כמו שמוכר אתה לא אמר את חסי. אתה חייב כבר תמיד חכם אמיתי. כן, שהוא לומד להפעילו את כל דברים הלכתיים. זאת אומרת, מה, לא? יש כאילו צדיקים שסגרי את ספר יסוד שורש עבודה. קראים ספר עבודה. אז קראים את ספר עבודה. אין מה חייבים, מה לא חייבים, זה הכל. הכל חייבים. כל מיני חסידות, כל מיני הרגות חסידות, זה צדיקות, זה זאתי, זה מעבר, מעבר למה שקורה. ברור שחייבים. איך זה ברור לו? כי רמת הרגישות שלו ומה שקלול ברצון השם עשתה הרבה יותר גבוה. אז שזה צריך להיות תמיד חכם. אז הוא נניח שלומד את הסוגיה. אז אדם רגיש שלומד סוגיה, אז מה הוא אומר? טוב, אני מתוך הסוגיה, אני מנסה להבין מה אני מחויב על פי ההלכה. אלו שמדרגת החסידות, הם לא לומדים את הסוגיה ללמוד מה אני מחויב על פי ההלכה. הם לומדים את כל השיטות. לגבי שלא לפסק כל ההלכה, אחר כך הם עושים חשבון, טוב, שכון ארוך אומר שאפשר להקל משעת הדחק. אבל הוא בגלל שהוא שייך להגיע לחסידות, אז הוא לא מכן אפילו משעת הדחק. אם גם משעת הדחק הוא סובר, זה לא מכן. עכשיו, תאמר, מה זאת אומרת, מאיפה זה החלטה? זה כאילו החלטה שנראית שהוא יהיה רק סבל. אבל זה לא בא מתוך זה. זה בא מתוך הבנה שהנה, זה שיש שיטה בראשונים, שאומרת שאי אפשר להקל, אפילו בשעת הדחק, אז זה אומר שכלול ברצון השם גם עניין כזה. שלא מכירים גם בשעת הדחק. זה כלול ברצון השם. ואז הוא עושה חשבון מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממנו, הוא אומר, כן, אז ממני הוא רוצה את הדבר. זה לא סתם איזה ראש בקיר כזה של כל מיני חומות. זה אומר את כל הסימנים האלה. כן, את ההבנה הזאת, זה כלול ברצון השם ממני. אלו עושה את זה. כן. אז זאת המדרגה, זאת מדרגה עצומה. המדרגה הזאת. טוב, אבל גם למדרגה רגילה ובסיסית, אנחנו צריכים לחתור, לחוש את המשמעות העצומה של הגדולה האינסופית שכלולה בעשיית רצון השם וכתי כל הדברים אחרים.
אז זה בעצם מעבר להבנה השכלית שיכולה להיות אפילו אחרי שיעור מה רצון השם, זה לחוש את המשקל ואת הכובד שלה.
הרבה פעמים יש לך טשטושים. נכון. החומריות יוצרת את הטשטושים בדברים. אדם, גם כשדברים שדבורים לו, אבל כשיש לו בסיסה חומרית, אז זה נהיה, נהיה מטושטש לו. גם דברים שיש להם הלכות גבוהות. תכף דוגמה, וזה נעשה. נניח שהוא, לא יודע מה, אישה תפכה להכין איזשהו מאכל מאוד מאוד מיוחד לשבת. אבל מה לעשות? כדי להשתמש בו, אז היה צריך, אני יודע בדיוק מה, לשים אותו על הפלטה באופן שלא יכול להגיע ליצורים. אבל אז הוא יהיה קצת פחות מוצלח. ומה עוד, גם עכשיו היא שכחה לשים אותו לפני הסעודה, והיא השקיעה פה איזה שעתיים ביום שישי, וכל החשיבות, החשיבות שלה בני האורחים מהמחר הזה. כאילו לחדש. והיא נזכרת תוך כדי הסעודה, ווואו, היא לא שם אותו על הפלטה. מה יצר? נכון, יש לנו יצר, זה החומריות. לפעמים זה התאווה של אכילה, לפעמים זה בקשת הכבוד, לפעמים זה שניהם ביחד. כמו בקרה הזה. ואז היא שם אותו על הפלטה, ממש. אמרה לי סוד הרבנים. לא, היא תיקח אותו לפני שזה יגיע ליצורת. ברור. אבל היא אמרה, זה שולחן ארוך פורש. איך היא עשתה את זה? היא יודעת אבל שעשו עשו את זה. היא גם תכננה אפילו. עשים את זה שעתיים לפני הארוחה, כדי שתגיע אחר וקוראים בסדר. היא לא עשתה. אבל הנה, זה נטייה חומרית. קיימת בנו. או תאוות אכילה או תאוות כבוד, או שאני מתאר את זה. חוץ למעלה זה תאוות אכילה שלו, זה תאוות הכבוד. ותשתשו, התאוות האלו תשתשו את הדבר האמיתי. עכשיו הולכים לעשות משהו בניגוד לרצון השם. אז תראה, יש לי צדיקים, אז הם כן, הם יגידו, תראה, זה אני שמעתי פעם שיש כאלו שאומרים שהדעה של השולחן ערוך, זה לא כל הראשונים, זה אפשרי, פתאום הוא עושה את כל הראשונים בשער הציון, שלא נשחק שם ככה על הלכה, ולא נצטים לו. זה יצריות, מטשטשת לה. אז זה העבודה, לחיות כל הזמן. ובשביל זה אתה צריך תאווה נפשית. ברגע שיש תאווה, אז זה לא יקרה. לא יקרה. צריך תאווה ביראה וברורה וחדה. זה מה שאתם קוראים סיפורים על צדיקים, שהם בגיל צעיר, היו... אין להם, כאילו, זה ברור שהם לא עושים את החטאים. איך זה ברור להם לעשות את החטאים?
אין הרבה חומריות עליה.
כן, זה תאה, או
הסביבה היא לא כל כך
חומרית. הסביבה זה הרבה עבודה, זה נפש כזאת. כי יש בהירות בקליטה של האמת הזאת, וזה עוקב את כל השאר, זה ברור שלו, לא ברור שלו, אני רוצה שיעשה משהו אחר. כן, תאה פנימית. זה לא אינטליגנציה, זה תאה פנימית. תאה פנימית. כן, לכן... עדיף אנשים עם תאה פנימית, עם פחות יכולות של פלפולים, מאשר כל מיני מתוחכמים למיניהם שהתאה הפנימית שלהם היא חסרה. טוב, אמרת השם. כן.
הרגשת הלב היא רק עוזרת לעשיית רצון השם, או שהיא חובה בפני עצמה? כי בהתחלה הוא כתב שזה חובה בפני עצמה. מה שאמרנו שהחובות זה גם חובות הלב.
לא, שהוא... זה לא הרגשות, אבל זה לא הריגוש.
לא, לא הריגוש החיצוני,
כן,
הפנימי.
כן, כן, כן. דירה, דירה זה הרגשה. פנימי,
זה רק עוזר לעשיית רצון השם, או שזה
לא,
עזבור רצון השם?
זה עצמו ביטוי של האידיאל.
כי לפי מה שאמרנו עכשיו, זה רק בא שהאדם לא יהיה לו את היצירות.
לא, מה שאמרת זה התארה, ההתרחקות מהחוברית. שאז הנפש מתארת ואת יכולה לחוש. אבל התמלות ביראה ובאהבה וברגשי הקודש האלו זה ודאי. כן. זה ודאי המימוש של האידיאל. טוב, אנחנו נעשה את זה.